לאפשר לנשים לבחור למוסדות היישוב בארץ, אז גם כן התעורר ויכוח האם נשים יכולות לבחור או לא. אבל המניעים של הוויכוח היו שונים לחלוטין ממה שמצאנו אצל הגויים. היו אז הרבה רבנים שהתנגדו לזכות בחירה לנשים, אבל לא מהסיבות שהוזכרו. הייתה שאלה האם זה לא הפרה של שלום בית. טוב, למעשה, מה, אתה אומר? זה היה אפשרי, היה אפשרי גם שגברים לא יבחרו, ואז רק נשים יבחרו, ואז ממילא גם לא תהיה הפרה של השלום בית. אף אחד לא נתן בגישה הזאת, בגלל שבאותה התקופה רק גברים בחרו ממילא. כן, החידוש היה להוסיף זכות בחירה לנשים. אז הם התנגדו, אמרו, זה יפר שלום בית. בסדר? מלבד מה שיש משקל מכריע לאופי הבית מצד הנשים, כל כבודה בת מלך פנימה מצד... טוב, בכל מקרה זה ויכוח ארכיאולוגי, כי הרי השאלה הוכרעה מזמן, והיום גם נשים וגם גברים בוחרים ובוחרות. אבל זה דוגמה למשל למקרה שבו ההלכה יכולה להשלים עם שינויים בחברה. כלומר, יש דברים ששייכים למהות של החיים והם לא השתנו, יש דברים שהם שייכים לנוהג החברתי או לרגישות קלה של ההלכה בתחום זה או אחר, יכולה להשתנו. כן, אתם רוצים פה להוסיף נקודה נוספת בדבר הצניעות. הרי הסברנו לפני כן שבחברה שעומדת בסיום תהליך היסטורי, אז נשים תופסות מקום מרכזי יותר. הבאתי כמה דוגמאות מן המדרש, אבל זה לא תמיד חיובי, זה יכול להיות גם באופן שלילי. אנחנו רואים תמיד בסופי תרבות, כשתרבות מגיעה לסיומה, שיש באופן דרסטי העלאה של הערך של היופי הנשי, ואז את זה מעלים בראש, בפסגה. וכמובן אז מגיעים לתופעות של זלזול באישה, כי הופכים אותה אך ורק לאובייקט אסתטי במקרה הזה. יש ביטוי לזה גם כן בספר בראשית, בתורה, בפרק ו' פסוק א'. אתם זוכרים מה שכתוב בפרק ו' פסוק א'? ואני רק אזכיר לעצמי, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להן. כי החל האדם לרוב, זאת מצווה לרוב. איזה מצווה זאת? לא נכון, זה לא מצוות רוב, זה מצוות רבו. יש הרי שתי מצוות, פרו ורבו, ואילו כאן מה קיימו בני אדם? את המצווה רק של רבו, בלי פרו. מה ההבדל בין פרו לרבו? רבו הכוונה ריבוי כמותי. כן, בני אדם הביאו הרבה הרבה ילדים לעולם, אבל יש עוד נקודה אחרת, פרי. הפרי זה משהו איכותי, זה שינוי איכותי בצמח, מענף הוא הופך לפרי. כשהיסוד האיכותי, קרי הערכים, נעלמים מן החברה ויש רק ריבוי, והיא כאשר החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יובדו להם. לא מבין, מה זה בנות? מה, לא היו בנים? הרי סטטיסטית נולדים בערך חצי חצי, חצי בנים חצי בנות, אלא שלא שמו לב לבנים, שמו לב לבנות, ואז הבנות הפכו להיות המרכז של ההתעניינות של בני האדם. וזה מה שממשיך הכתוב ואומר, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ואז הייתה הידרדרות של גילוי עריות, ובכלל הידרדרות חברתית שהביאה למבוא. כלומר, צריך להיות מודע לזה שזה שבימינו יש איזה מין הערצה ליופי הנשי בצורה אפילו מיתולוגית. הדבר הזה הוא סממן מובהק לתרבות שהגיעה לקיצה. יש דברים, זה כבר התחום השלישי, שקשורים להבחנה משפטית בין נשים לגברים בהלכה. הייתי אומר, אחד הדברים הבולטים זה שלפי ההלכה אישה פסולה לעדות. האישה לא יכולה להעיד בבית משפט, אסור. ככה הדין בשולחן ערוך. אישה פסולה להתרות. השאלה היא למה? יש אפשרות פשוטה לומר, בגלל שאנחנו לא מאמינים לה. הרי כדי שעד יעיד, הוא צריך להיות אמין. אז אולי אנחנו לא מאמינים לאישה, אולי היא משקרת. טוב, זה הסבר אחד. ההסבר הזה הוא לא נכון מכמה סיבות. כי כל פעם שבהלכה אנחנו רואים שבית משפט רוצה לדעת את האמת, הוא מזמין מי שנראה לו. איש, אישה, לא משנה מי. כלומר, ברגע שאנחנו רוצים לדעת את האמת, יש לנו כלים לדעת את האמת. למשל, מצלמה. מצלמה יכולה להוות ראיה משפטית לכך שכך קרה. אבל מצלמה, למרות אמינותה, איננה מהווה מציאות משפטית. כלומר, אם מישהו צילם רצח בווידאו, כלומר, הייתה מצלמת וידאו אוטומטית בתוך החדר שבו אירע הרצח, מבחינת ההלכה זה לא שווה כלום, בגלל שלא היו עדים. אף על פי שיש לנו ודאות שפלוני רצח את אלמוני. כלומר, אנחנו לא מקבלים, כלומר, העדות היא מעמד אחר לגמרי, איננה באה לברר את האמת, אלא באה להשכין שכינה. כן, כלומר, זה שלחות בית המשפט מתנהלים, מתנהלו כפי שזה מתנהל, זה דרך שבקיום ההלכות האלה יש אופן מיוחד של גילוי שכינה. וגברים שייכים יותר לצד הזה מאשר נשים מסיבה פשוטה. אצל הזכרים נשמר הזכר של הזהות. לכן גם התורה אומרת, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך מפני השם אלוהיך. כלומר, כשרוצים ליצור פגישה שלוש פעמים בשנה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מזמינים את הזכרים לבוא לייצג את האומה כולה. אף על פי שמצד הדין המקורי כל עם ישראל מגיע למקדש. המשנה במסכת חגיגה אומרת, הכל חייבים בראייה. אז זה הכל, כולם, גם אלה שפטורים הם חייבים, אבל למעשה רק אלה שחייבים יגיעו. זאת אומרת, ולכן גם מצאנו שאישה יכולה לברך על מצווה שהיא לא מחויבת בה. איך היא יכולה לברך? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. הרי היא לא צוותה. אז רבנו תם מסביר, זה לא נכון שהיא לא צוותה, היא צוותה בכלל ישראל. מי הלכה למעשה מוציא את זה לפועל? הגברים. כלומר, הגבר הוא המחויב לקיים את הציווי, אבל גם היא צוותה, ולכן אם היא רוצה לברך לפי רבנו תם, יכולה לברך. אגב, אני זה דוגמה לכך שהעדות איננה פסול נאמנות. למשל, יש אפילו בשולחן ערוך בחושד משפט דיון מעניין ברמה, אם פרצה מחלוקת בדבר המקומות בעזרת נשים. אחת אומרת זה המקום שלי, השנייה אומרת לא, מה פתאום זה המקום שלי, ואפילו הגיעו לידי מכות וחבלות. אתה צריך להגיע לבית משפט, מי יעיד במקרה כזה? הרי לעזרת נשים גברים לא נכנסים, אז מי יעיד? אז הרמה פוסק, נשים באות ומעידות. עכשיו, כאן אנחנו מגיעים לנקודה רצינית. מה הסיבה, אם כן, של פסול אישה לעדות? שלא להכריח אותה להגיע אל תחום עולמם של הגברים. כן? הרי המהר"ל, אתם זוכרים, בנתיבות עולם, נתיב העבודה, מסביר מדוע המשנה מחולקת לשישה סדרים. אני רוצה להתייחס רק לנשים נזיקים. כלומר, שני הסדרים האמצעיים. כן, זרעי מועד וקודשים טהרות נשאיר בינתיים. אבל נשים מזיקים זה כנגד נקבה וזכר. כלומר, הנשים זה הספר הנקבי, וספר נזיקים הוא הספר של הגברים. למה? הוא אומר, כי הגברים נמצאים במקום הנזק. כלומר, המקום הטבעי של האיש הוא ברשות ערבים, וברשות ערבים נעשים הנזקים. והמקום הטבעי של הנשים ברשות היחיד, וברשות היחיד אין נזקים. ולכן, אם אישה תהיה קשרה לעדות, אז לא תוכל להיות גם התחמקות, היא תהיה חייבת לבוא להעיד. ויש פה פגיעה כוללת במעמדה של האישה, בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה. אז יכול להיות שיהיה הפסד נקודתי באותו מקרה שאנחנו רוצים לדון, ואדם שחייב יצא זכאי בדין, אבל לפחות הרווחנו שלא פגענו במעמד הכולל של המין הנשי. שכל כבודה בדבר פנימה, ולכן פתורה מי לבוא לבית דין, אלא אם כן הבית דין יגיד אנחנו מאוד מאוד זקוקים לדעת מה קרה, ונזמין גם אישה לבית דין. כמו כן, יש גם, מצאנו שנשים פסולות למלוך. שום תשים עליך מלך, ההלכה אומרת מלך ולא מלכה. אף על פי שגם זה יכול להשתנות. כלומר, ההלכה אומרת, נכון, אסור, אבל אם הציבור מקבל זה בסדר. אז איך זה אסור? זה אסור אם יש לך ברירה. אין ברירה. מצאנו שאישה יכולה להניג יותר טוב, גם היא תניג. כן, כמו שמצאנו בדבורה הנביאה. ודבורה אישה נביאה, והיא שופטה את ישראל בעת הנביאה. אבל לא היה רק שהייתה נביאה, גם היא ניגה פוליטית ואפילו צבאית ומלחמתית את עם ישראל, עד כדי כך שהיא אפילו שלחה דברי ביזוי לברק בן אבינועם, שאמר, אני לא יוצא למלחמה אם את לא באה. אמר, בסדר, רק תזכור שבידי אישה ימסור השם את יביד מלך, מלך הצור. כלומר, זה תתבייש לך שאתה היית צריך אותי כדי להנהיג את המדינה. אבל זהו המצב. זאת אומרת, כשם שמצאנו גם שאישה יכולה להעיד במצבים מסוימים, כך מצאנו גם שאישה יכולה להנהיג את המדינה במצבים מסוימים. אבל לכאורה, מה הסברה שבגללה התורה, של האיסור הזה שבתורה? מדוע התורה רצה דווקא איש ולא אישה? כי מבחינה פסיכואנליטית, מבחינת התת מודע הקולקטיבי, להיות מונהג על ידי אישה, זה יוצר יחס לא נכון אל ההנהגה הפוליטית. יחס יצרי שוב, ולכן היה צורך לפסול את הנשים מן השלטון, אף על פי שיש מצבים שאדרבה, הרבנים רצו שנשים תנהגנה. למשל, בזמן שלום ציון המלכה. שלום ציון המלכה הייתה אלמנתו של ינאי אלכסנדר, מלך ישראל, שעשה הרבה צרות. הוא היה צדוקי, כידוע לכם. אז כשהוא נפטר, במקום למסור את המלכות בידי בניה, בידי בניו, אשתו שלום ציון מלכה במקומו. היא הייתה דווקא פרושית. אז היה מאוד נוח לרבנים. כן, אישה פרושית מולפת, זה יותר טוב. ובאמת הייתה אישה גדולה, גיבורת חיל, שכמעט כבשה את דמשק. אבל יש רק בעיה אחת, אחרי פטירתה פרצה מלחמת אחים בין שני בניה. האחד היה צדוקי והשני פרושי, אריסטובלוס ואורקנוס, וככה נפלה ממלכת יהודה בידי הרומאים. אבל כמובנים מצאנו מצבים שנשים הנהיגו את האומה, אפילו מצאנו נשים שפסקו הלכה. הדבר הזה קרה, למשל, אשתו של רבי מאיר, ששמה היה ברוריה, יש לנו כמה הלכות ממנה בתלמוד. וגם ילדה, אשתו של רב נחמן, יש לנו ממנה כמה הלכות בתלמוד, וגם מצאנו במשך הדורות שהיו נשים ראשי ישיבות. למשל, לפני 700 שנה בגרמניה, היה יהודי אחד בשם רבי שמשון מארפורט, שנפטר, ואז אשתו המשיכה להנהיג את הישיבה במקומו, והייתה מלמדת גמרא את התלמידים מאחורי וילון. כמובן, מאחורי וילון מפני כבודה. כן, שזה לא מכובד, שהיא תהיה חשופה לתלמידים. על כל פנים, מצאנו שנשים פסקו הלכות. מי אמר שלא מאפשרים? תראה, יש בעיה היום, היום יש כל מיני שיגונות. קוראים לזה פמיניזם, ואני מתכוון להם, פמיניזם דתי. והנקודה היא פשוטה מאוד. אף אחד לא אמר שאישה לא יכולה לפסוק הלכה, אם היא יודעת. כל הבעיה היא שהיום יש איזה מין נטייה לפתח פמיניזם דתי, אבל לומר, נשים גם יכולות. זה מיליטנט. זה לא לכבודן של אותם נשים, וזה אפילו, יש בזה גיזוי מסוים של הנשיות שלהם. זאת אומרת שהסגנון שלפעמים נמכף הוא סגנון תוקפני. משל הייתה אישה צדקת שלימדה תנ"ך בכמה דורות של מורים בישראל, בן פרופסור נחמה ליבוביץ'. הייתה יהודיה צדקת שיכולה הייתה ללמד כמה פרופסורים למקרא תנ"ך עם כל המפרשים, והכניסה את כולם לכיס הקטן, ומעולם לא הפגינה את זה בצורה, הייתי אומר, מיליטנטית. כלומר, תראו, גם אני מסוגלת ללמד. ההפך היה, מי שהכיר אותה יודע, וזו צניעות טבעית נדפה ממנה. ועוד שבימינו יש איזשהו סגנון כובשני כזה, שבאמת אין, יש בו משהו לא צנוע. זה אפילו דוגמה, יש אפילו דף. מה? למה? אף פעם לא ראיתי שמונעים. מונעים מישהו?
אני יכול להגיד את זה שהעגלה לא קודה להיות מנוזדת. אני יודע שאתם... לא.
מעולם לא ראיתי שנשים שרוצות ללמוד תורה לא למדו. מעולם לא היה דבר כזה. עכשיו יש אפילו דוגמה, הבנות של רש"י הניחו תפילין. אמרו הפוסקים, אישה שרוצה להניח תפילין לא נותנים לה. אז מה, הם לא יודעים שהבנות של רש"י הניחו? כי אם אישה רוצה להתחייב במצווה שהיא לא חייבת בה, זאת מעלה מיוחדת בצדקות ובחסידות. אז אם היא עושה את זה בינה לבין עצמה, בלי שאף אחד ידע, גם לא החברה הכי טובה שלה, היא עושה את זה מתוך יראת שמיים ורצון של דבקות, אז זה אמין. אבל אם זה מול המצלמות של הטלוויזיה ובכותל, זה חשוב, שזה לא בדיוק לשם שמיים. זאת הבעיה. עוד דוגמה, יש דף כזה פמיניסטי שיוצא עם דברי תורה. למה הם קוראים בזה קולך? זה דבר לא צנוע, קול באישה ערבה. אז שוב, כן, בבקשה.
למשל באירועים של חבר'ה וכאלה כאלה.
כן.
למרות שמי שמכין את הכל...